ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. אחד הנושאים החשובים בכל מה שקשור בהצגת דירות, במכירת דירות, בהכנת דירות, ובכלל בעיצוב דירות, זה הנושא של הום סטייג'ינג, ואנשים לא יודעים מה זה. אז לצורך העניין, ושוב כמו תמיד, הכרתי בביז מייק ביז, בעסקים עושים עסקים, את טובה ראובני, וכבר הרבה זמן שאנחנו מתכננים להקליט יחד פודקאסט, אז הנה, זכינו כולנו, גם אני וגם אתם. והיום אנחנו נלמד איך אנחנו מכינים בית למכירה, איך אנחנו מכינים בית להצגה בצורה הנכונה ביותר. ולפעמים, כמו שטובה תסביר לנו, יש לזה משמעות כספית אדירה שאנחנו כדאי להשקיע בה ולדעת לעשות את זה נכון. אז תודה רבה, טובה, שבאת מנס ציונה לפה.
כיף להתארח אצלך.
ואנשים עכשיו ידעו מתי הקלטנו, אבל הערב אנחנו גם נשדר בזום נדלן ביחד, אז אנשים יסתכלו אחורה מתי זה היה. וטובה, לפני שאנחנו ככה נזרום לתוך החומר, בואי תספרי לכולם מי זאת טובה ראובני ונתקדם.
היי, נעים מאוד. אני טובה ראובני, אני מתכנת ומעצבת פנים כבר מעל 12 שנה, מאוהבת קשות במקצוע שלי, קמה ומתעוררת כל בוקר בתשוקה למה שאני עושה. כל דבר במקצוע שלי מרגש אותי, כל צבע, כל בד, כל מראה, שואבת השראה מכל כך הרבה דברים, מכל מיני דברים שאנשים עושים בחיים שלהם, החל מהמימיקה שהם מדברים, הבגדים שהם לובשים, צורת ההתנהלות שלהם, אינטראקציה בין בני זוג וכולי וכולי. אני מתכנת ומעצבת ומלוות על הלקוחות שלי משלב הנחת הבלוק הראשון עד הכרית שהם הולכים לישון, ומאוד מאוד חשוב לי להתאים את הבית ללקוחות. אני לא מעצבת לפי הטעם שלי, אני מעצבת על פי הטעם של הלקוחות. כמובן שאני מנחה את העיצוב, אני מובילה אותם לדרך שהם רוצים, ואני פשוט גורמת להם להגשים את החלומות האישיים שלהם בבתים שלהם. וגם במשרדים שלהם.
יפה, אבל היום אנחנו הולכים לדבר לא רק על מי שבונה את הבית שלו, מי שקונה בדיוק את הבית שלו, אנחנו הולכים לדבר על כל ההכנה של בית או ההתייחסות, ואת יודעת מה זה, יש לזה משמעות בהרבה מאוד חלקים בחיים, יודעת מה? זה גם, יש לזה משמעות מעבר להום סטייג'ינג, שעכשיו את תתני לנו את הכללים, יש לזה משמעות גם לבית שאנחנו רוצים לחיות בו.
חד משמעית.
בגלל שזה לא רק לצורכי זה, אז היום בעצם הפודקאסט מתאים גם למי שלא מוכר את הבית שלו.
נכון,
או מי שלא מזכיר, או שלא עושה דברים אחרים, ורוצה לחיות בבית נכון. אז בואי נתחיל בזה טובה, שתסבירי לנו מה המשמעות של המילה הום סטייג'ינג. אני לא חושב שהרבה אנשים שמעו את זה, וחוץ מזה ששומעים את המילה סטייג' מבינים שזה במה, אנשים לא יודעים על מה מדובר.
אז הרבה באמת אנשים בארץ, רוב האנשים, בדרך אגב גם הרבה יועצי נדלן, לא יודעים מה זה בכלל הום סטייג'ינג. הום סטייג'ינג זה הצגת הדירה, הבמה, מתייחסים לבית שלנו כמו אל במה, לפני המכירה, השדרוג שלו למעשה. וההשקעה בהום סטייג'ינג היא מועטה, אבל תכף נדבר עליה. הום סטייג'ינג זה בערך, בעצם הדרך להעלות את ערך הדירה בעזרת השקעה מינימלית, בזמן קצר, וככה אנחנו מאפשרים את המחירה שלה בסכום מקסימלי. עכשיו,
את יודעת מה, לא רק, בוא לא נסתכל על זה רק למחירה, גם להצגה שלה, זאת אומרת, שאנחנו נבין את המשמעות של הום סטייג'ינג, נבין איך זה משנה את הפנים של מי שנכנס אלינו לבית, ואיך הוא מרגיש אחרת בכל מיני סיטואציות.
אז בוא נתחיל מהעניין שאתה אומר לא רק לשם מחירה. ברור שלא רק לשם מחירה. כולנו אמורים לחיות בבתים שכיף לנו ונוח לנו ונעים לנו, ויש לנו את כל מקומות היחסון שאנחנו רוצים, והכל לא מתסובב לנו בבית, ושהאמבטיות שלנו לא יום רטיבות, וכולי וכולי, ושיהיה לנו נוח על השפה שאנחנו יושבים, ואתה יודע מה, גם אם עוד פעם ניכנס לסגר חס וחלילה של קורונה, שלא נרצה לצאת מהבית, שיהיה לנו כל כך טוב
או בו. או שלא נתבאס שנשארנו בבית.
גם זה, כן, בדיוק אותו דבר. אז אני חושבת שלכולנו מגיע לחיות בבתים נהדרים, והיום אפשר לאפשר את זה כמעט בכל בית, בכל סכום. מגיע לנו לחיות כמו שצריך.
יפה, אז בואי נתחיל מזה. יש סטטיסטיקות שמדברות מה המשמעות של ההום סטייג'ינג. אני חושב שלפני שניכנס לתוך הקטע הזה, חשוב אולי שאנשים יבינו באיזה דרגה זה יכול לשנות להם את הנראות או את השווי של הנכס שלהם, אם הם יעשו את זה נכון, ואני גם אספר לך זה תכף, איזה סיפור קטן.
גם אני, לפני שאני מספרת על השדרוג הזה, אני רק אומרת, בארצות הברית רק לידיעה, לא מוכרים אף נכס בלי הום סטייג'ינג. זאת אומרת, זה משהו שהגיע מארצות הברית. ואנשים שבדרך כלל מבינים את הערך, זה בדרך כלל תושבי חוץ, שקונים פה בתים ומבינים גם את הערך של שדרוג הבתים שלהם. עכשיו בואו נדבר על קצת סטטיסטיקה, מה שכולנו רוצים לשמוע. אז תדעו לכם שהשקעה של בין 1% ל-3% מערך הנכס, תביא לכם תשואה גבוהה יותר שתשתמע בכסף בין 7% ל-10% מהערך שלו. זאת אומרת, תחשבו שאתם משקיעים ממש מעט, בזמן הזה אתם גרים בבית שנראה הרבה יותר טוב, אולי גם לא תרצו לעבור ממנו אחר כך.
יש את הבדיחה הידועה.
בדיוק. אבל שדרגתם את הנכס שלכם, אתם חיים יותר טוב, אתם חיים יותר יפה. בכיף לכם.
יפה. אז אם אנחנו מבינים את הדברים האלה, אז בואי נגדיר לאנשים, את יודעת שאנשים חושבים שעכשיו אנחנו מדברים סטייג'ינג, אז אנשים חושבים אולי זה רק תמונות ורעיתים והכל, אבל זה לא רק. זה לא רק, בגלל שאת יודעת, את נכנסת לבתים ולפעמים, טוב, אני תטרן ולא מריח, אז בואי תגדיר את המעטפת של ההום סטייג'ינג, ואז ניכנס לפרטים אחד אחרי השני.
אוקיי. אז קודם כל, אתם צריכים לחשוב שהבית שלכם כרגע הוא מוצא כבמה. תחשבו שהגעתם להצגה, יש לכם 15 דקות להרשים את הקהל. אין מראה שני, אין רושם שני למראה ראשוני. אוקיי? עכשיו, רוב האנשים לא מזהים את הפוטנציאל שגלום בבית שלהם, מפאת זה שהם גרים בבית, מפאת ההרגלים, צורת ואורך החיים שאנחנו גרים לחיות הם במשך שנים, וקשה לנו לזוז מאזור הנוחות שלנו. המטרה שלנו כרגע היא להנגיש את מראה הבית לכמה שיותר אנשים. זאת אומרת, מה ששיפצתם לפני 15 שנה או 10 שנים או 8 שנים וחשבתם שזה מתאים לכם, לא מתאים כיום לקהל הקהל. כי אתם לא יודעים מי ייכנס לקנות הבית, אם זה אנשים מבוגרים או אנשים צעירים. זאת אומרת, גם הצבעים צריכים להיות מונוטונים, הם צריכים להיות מותאמים לכולם, אז זה משהו שצריך לחשוב עליו. אנחנו צריכים שיהיה לנו ריחות טובים בבית, זה דבר ראשון. לא אנשים שמעשנים, אם יהיה ריח של עשן בבית, רוב האנשים לא ייכנסו אליו, אוקיי? אם יש ריח של עובש מרטיבות שקיימת בבית, אם יש כביסה מלוכלכת ששכחתם כמה ימים, או הבני נוער, שיש לי גם כאלה, סגרו את הדלת עם הריח המלוכח של הגרביים, עם הריח, סליחה, של הגרביים שלהם, אז זה משהו שלא צריך להריח כשנכנסים הביתה. אל תבשלו באותו יום דגים ותיתנו לאנשים להיכנס הביתה.
אבל תבשלו כן דברים אחרים.
בדיוק.
תבשלו את הדברים עם הריחות הביתיים.
עוגה שלא תיתן להם לעמוד בפיתוי, ותגישו להם את העוגה הזו גם. שימו אותה לשיש עם כמה צלחות יפות, גם אם זה חד פעמי. אין שום בעיה. תקפידו לעברר את הבית לפני שהקונים מגיעים. תדליקו נרות שגם מפיצים אור וגם סופגים ריחות לפני שהקונים מגיעים. תחשבו, הבית שלכם נקי ומסודר. כשהקונה הפוטנציאל נכנס לבית, הבית חייב להיות נקי. תכניסו, גם אם אתם לא רוצים כרגע לסדר את הבית, תדחפו בשיטת הלדחוף לתוך הארונות. חוץ מהארונות שאתם רוצים להציג ללקוחות. תדחפו, תדאגו שלא יהיה אבק.
אני חושב שהמילה תדחפו היא קצת מסוכנת, ואני אומר, בואו, קחו את ההזדמנות שלכם, קחו את ההזדמנות שלכם ותסדרו את הבית. תעשו איזשהו מיון, דעת לפעמים אנשים מתוסכלים, אני זוכר שעשיתי פעם פודקאסט על מחירה, לפני שנים, על מחירה של בית ואנשים, גם המקום שהזמין אותי לעשות, זה לא פודקאסט, סליחה, זה הוובינר, כבר אני מרוב הרגל אומר פודקאסט, ואנשים, המערך שלי אומר לי, למה אתה מדבר איתי על מחירה? מי הולך להשקיע במחירה? אז לפעמים דווקא במחירה, שזה היום שאתה עוזב את הנכס, או שאתה רוצה לעזוב את הנכס, דווקא אז אתה מכין אותו, זה היום הכי חשוב, ואין ברירה, וצריך לעשות את זה, אז בואו, תעלימו את הדברים האלה.
אחד הטיפים הטובים שאני יכולה לתת לכם זה, תקבעו יום מסוים, תנעצו ביומן, יום, ממש ביומן של כל בני המשפחה, יום שבו אתם מחליטים להציג את הבית, אם זה עם המתווך או בלי המתווך, ואז תתחילו בהכנות. קחו זמן, תנשמו עמוק, ותתחילו באמת, כמו שצחי אמר, לעשות סדר, לנפות מה שהם לא צריכים. יש פתגם שאומר, או אמרה שאומרת, שכל מה שלא השתמשתם בו שנתיים, לא צריך להיות שם. בית עמוס...
זה פולנים לא מבינים.
לא, מבינים.
אז גם שהפולנים יקשיבו.
הייתה לי עכשיו, בוא נספר לך סיפור, הייתה לי עכשיו לקוחה, ששתי לקוחות, אגרניות, מאוד קשות, אוקיי? והם לא האמינו כמה יצא להם מהבית, הם לא האמינו שאני אמצא להם ותכנן להם מקומות יחסון מספיק לכל מה שהיה להם. אז הבאתי להם חברה, דרך אגב, חברה, בחורה מהממת מביז, שיש לה חברה שהיא מסדרת בתים.
את יכולה להגיד, פשוט, תפרגני לה.
כן, קוראים לה, שכחתי את השם רגע, יש לי בלקאוט, כי אני מתרגשת מהפודקאסט, אני אגיד אותו אחר כך. בקיצור, סדרה את הבית, עזרה להם לנפות את כל מה שלא צריך, וכך הבית התרוקן לאט לאט, גם לשם השיפוץ, גם אם הוא מזערי, וגם לשם החיים בבית. בית עמוס משדר אנרגיות לא טובות, חנוכות, חנוכות. כשחנוק לנו, לא טוב לנו. תחשבו שאתם נכנסים למקום עמוס, לא, אתם מרגישים לא טוב פה. אותו דבר בבית שלכם.
דרך אגב, אני מנצל את הקטע של בתים עמוסים, שאני קונה דירות, שלא כל אחד יודע להיכנס לבית ולהפשיט אותו, או לרוקן אותו בעיניים. ונכנסתי לאחרונה לבית בחולון, שזה היה קטסטרופה, שהכל היה שם גם כן סוג של אגרנים, ואנשים שנכנסו לבית לא קלטו את הגודל של הבית, ואת העוצמה של הבית, וויתרו עליו, ואני יכולתי לקנות אותו בשביל אחד הלקוחות שלי. אז צריכים לדעת לעשות את זה, אז זה היתרון שלנו, של מי שיודע להסתכל על זה, אבל כאן זה חשוב לדבר מסוים. יש דברים שלנו הם נראים שהם נכונים, זאת אומרת, יש כאלה שלא אוהבים להחזיק ארונות בגדים, ואוהבים להחסן את זה בחוץ על איזה שידה או משהו. צריכים בסוף להבין שאנחנו באים לרצות את עיני המסתכל, זה שבא לקנות את זה מאיתנו, והוא צריך להרגיש נוח, וגם אם הוא אחד כמוני, שיודע להפשיט את הבית, בסופו של יום, יותר נעים לנו להיות בבית שמשדר בית, וזה בעצם המטרה.
בוודאי, אנחנו צריכים להישאר עדיין עם הקונספט, וכמובן של בית, אבל אנחנו צריכים שיהיו צבעים בהירים, שיהיה לנו נעים בבית הזה, זאת אומרת שתדליקו את המזגן אם זה בקיץ, או תחממו כשזה בחורף. הבית צריך להיות ולראות פיקס, ממש הצגה. עכשיו, החלל הראשון שנכנסים לבית ופוגשים אותו, הוא הסלון בדרך כלל. אז תדאגו שהוא יהיה מסודר ומעוברר. תקנו קריות צבעוניות שיקפיצו לכם כל ספה, גם אם אתם לא בא לכם עכשיו להחליף את הספה והספה עייפה, אז אחד, אתם יכולים להזמין את ג'קי לנקות לכם את הספות מביז, ושתיים, אתם יכולים לקנות קריות צבעוניות, קריות צבעוניות תמיד מוסיפות, הן מקפיצות כל ספה עייפה.
יש גם היום כיסויים כאלה שעושים על הספות.
פחות נראים טוב.
אבל זה עדיין טוב. יותר טוב מכל
כן,
מיני ספות ש...
עדיין, אם הספה היא מאוד בלויה ודאויה, אז עדיף לקנות איזשהו בד מאוד מעניין.
או.
ואז לזרוק על הספה ולדאוג שהיא תהיה ותראה כמו שצריך. תזרקו איזו סמיכת טלוויזיה מפנקת כזאת, כבדרך אגב על הספה. תסדרו את השולחן ושימו עליו נרות או מגזינים מסודרים או איזה כלי יפה, אבל כלי לא של הסבתא, אלא אם הוא וינטג' מאוד מסקרן, איזה כלי מעניין, איזה קערת פירות או משהו, משהו כזה יפה שימשוך את העין, פשוט מאוד. תפתחו את הווילונות, תדאגו שיכנס הרבה אור לבית, אנשים אוהבים בתים אור.
את אמרת תפתחו את הווילונות, ואני רוצה כאן להדגיש, בהרבה מאוד בתים אין וילונות, או שיש וילונות נורא נורא ישנים. ותפתחו את הווילונות, אני רוצה שנדבר על הווילונות, ושיש לזה משמעות מאוד מאוד רצינית.
אוקיי, וילונות זה נכון, זה אחד הדברים, וילונות זה אחד הדברים שמלבישים את הבית. זאת אומרת, זה המעטפת הלבשה. זה הסמיכה למעשה שמחבק את הבית. וילונות חשוב, אם הווילונות שלכם לא נראים טוב, תחליפו אותם. אפשר היום לקנות גם וילונות באיקאה, שעולים גרושים, שעולה וילון 160 שקל, אוקיי? ולהחליף את הוילון. אז גם אתם תרגישו יותר טוב, כי אתם תהיו בבית שיש בו וילונות נהדרים, וחדשים יותר, שיתאימו יותר אולי לצבעים של מה שאנחנו מנסים לשדר ללקוחות החדשים.
וכמובן, לא בצבעים, וזה דבר שחשוב, ואת אמרת את זה קודם, צריך לעשות משהו שמתאים לכולם. אי אפשר לעשות איזה משהו שהוא משהו עם איזה צבע מיוחד, שיש אנשים שיתקעו עם זה.
יפה, שרק אתם אוהבים. אתם צריכים לשדר לכלל האוכלוסייה. ממש כך. וככל שתשדרו לכלל האוכלוסייה, כך הבית שלכם ימכר מהר יותר.
אני חייב לספר לך שלפני שנים היה איזה זוג שניסה למכור את הדירה שלו. ניסה המון זמן. והם הזמינו אותי לראות מה קורה, חברים. ואני נכנס אליהם הביתה, ואני רואה את הבית, קירות, הכל לא בא להם להשקיע, הכל לבן, שום דבר. ואני אומר להם, חברים, קחו לכם איזה וילון, לא, אל תעשו אותו לבן, תעשו אותו טיפה עם איזה צבע, אבל משהו רגוע כזה, שימו כמה וילונות, קחו ציורים, עם טיפה מריחות של צבע, משהו פשוט, ותמכרו, לא, צחי, זה עולה כסף. אני אומר להם, אבל זה עולה כמה מאות שקלים, אז יעלה, אבל בזכות זה תמכרו. והחברה האלה סרבו לעשות את זה, ובסוף הם מכרו במחיר שכמובן לא היה ריאלי ונמוך, אבל אנשים לא מקשיבים ואנשים לא מבינים שגם שהם חיים בבית, לפעמים הווילון הוא כמו הסמלה של האישה.
לגמרי.
את לוקחת ומלבישה לאישה סמלה או לגבר, זה לא משנה, אבל גבר לא לובש סמלות, לא כולם. את מלבישה לו את הצבע הנכון, ועשינו כאן עם יעל וחמן את הפודקאסט, אנשים שמעו.
סטיילינג. סטיילינג לבית.
אז יפה.
סטיילינג לעצמנו, אנחנו עושים סטיילינג
לבית. אז באמת, אם אני עכשיו נכנס לבית, ודעת מה, בוא ניקח את זה, ואנשים שומעים אותנו, ובאמת בוא נחזור לזוג הזה. והבית הוא כולו לבן, הוא חיוור כזה, הוא לא משדר שום דבר, גם הסלון הוא בעיר. איזה סוג של וילון נשים שם?
קודם כל, בית, יש, אומרים שני דברים. אחד, לבן ושחור זה לא צבע, זה לא צבעים. למה? כי לבן ושחור זה במה, אוקיי? ללבן ושחור צריך להעיר אותם. הם צבעים שהם די קרים, אין בהם כלום למעשה. אז לבן ושחור למשל מתחברים מאוד טוב. גם בלבן ושחור, אם אני מעצבת בלבן ושחור, אז תמיד אני אקפיץ את זה באיזשהו צבע, אם זה בנקודה צהובה או נקודה ירוקה. עכשיו, הצבע יכול לבוא בכל כך הרבה דברים בבית. הוא יכול לבוא בשעון יפה על הקיר. הוא יכול להגיע בדוגמת תמונה מעניינת. הוא יכול להגיע בקריות צבעוניות.
תמונת מדברת ציור.
או תמונה. ציור, זה יכול להיות תמונת ציור שנקנתה, שעולה כמה גרושים. היא לא חייבת להיות תמונת מקור, היא יכולה לקנות.
ברור.
יש כל כך הרבה אתרים היום באינטרנט שמוכרים במאה ומשהו שקל תמונה מהממת. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא מצריך השקעה מאוד רצינית.
אבל גם
וילונות.
אבל לא, אני רוצה שיהיה חשוב כאן לאנשים, לא יכולים לשים כל ציור וכל תמונה. צריך לעשות תמונות או משהו שאנחנו יודעים שכל מי שייכנס, שיהיה לו נעים להסתכל על זה.
כן, אבל פה אני חולקת עליך. זה שזה נעים להסתכל, בוא נגיד שעכשיו קנינו תמונה, הבית הוא בית מודרני, וקנינו משהו של מימי הסבתא. אז לפעמים וינטג' מתאים למודרני, זה בסדר. אבל הוא, לא, הוא חייב לדבר באותה שפה של הבית. הוא לא יכול לדבר בשפה.
לא, בסדר, זה מה שהתכוונתי.
כן. אז לא כל תמונה, משהו שיתאים.
כן, רק אמרתי, אבל זה צריך להיות עדיין משהו שהוא לא איזה משהו שרק בודדים אוהבים את זה, או משהו שהוא
חד משמעית, זה צריך להיות משהו שמדבר לכולם. יש המון תמונות נוף היום מאוד יפות, אוקיי? יש תמונות של אבסטרקט מאוד יפות, ש יש בהם צבעים, הם כביכול אומרות משהו ולא אומרות כלום. תדאגו רק שזה לא יהיה משהו שהוא מאוד קשוח במראה שלו, משהו שהוא יהיה יותר רך, משהו כמו שעושה לכם פה טוב על הנשמה, שיעשה טוב ללקוחות, אותו דבר.
זה נכון, נגיד אם בבית שהוא כולו חיוור וכולו לבן, לשים איזה צבעים שהם לא שחור ולבן, משהו
בוודאי,
עם
בוודאי.
צבעים אחרים, צבעי פסטל כאלה?
בוודאי, כל צבע, קודם כל תחשבו, תשאלו את עצמכם את השאלה, איזה צבע אני אוהב? אני, כל אחד מכם אוהב צבע מסוים. תסתכלו על רוב הבגדים שאתם קונים בארון, הם בדרך כלל בצבע מסוים. יש אנשים שיותר אוהבים ורוד, יש אנשים יותר אוהבים ירוק. לכולנו יש נטייה והימשכות לצבע מסוים. אז קודם כל תתחילו עם הצבע שאתם אוהבים, גם שיהיה לכם נעים בעין. זאת אומרת, אם אתם אוהבים ירוק, תקנו אפילו תמונה שיש בה נקודות ונגיעות של ירוק, אוקיי? אם יש וילון, אז למשל יש שם וילונות מהממים, שנקראים אומברה, שהחלק העליון שלהם הוא לבן, והאמרה שלהם למטה היא הופכת למין השתלבות של ירוק, ולאו דווקא ירוק, כל צבע שנבחר, אבל היא הופכת למין השתלבות כזאת של שני צבעים. אז זה גם נותן איזושהי נוכחות בחלל.
יפה. אז דיברנו על וילונות, ודרך אגב, עוד משהו, וזה אולי להגיד במאמר סגור, יש אנשים שיש להם וילונות בבית, והוא סך הכל הם בסדר, אבל הם לא עברו כביסה כבר שנים.
לגמרי.
אז לפעמים מספיק שעושים כביסה ונותנים רעננות חדשה לוילון, ולא צריך מכבסה בשביל הדבר הזה.
חד משמעית, אני אתן לכם טיפ. א', עוד מעט ראש השנה, אומרים שפעמיים בשנה מורידים את הוילונות לנקות, אז הנה, ראש השנה עוד שבועיים בחצי.
אז תגידי לי, אשתי מורידה שלוש.
מעולה, אז היא מתעסקת עם זה.
לא, יש לי אישה שהיא אלופה.
הוילונות אצלך בבית מאוד יפים דרך.
תודה.
אז גם וילונות שאולי קשה לכם קצת, אחר כך, קודם כל רוב מכונות הכביסה היום, לא סוחטות, לא משאירות מים. פעם שסבתא שלי הייתה תולה ואימא שלי היו תולות הוילונות, אז היינו צריכים לשים סמרטוטים למטה כדי שיספגו את המים. היום הוילונות מכונות כביסה לא יוצאות עם מים. אז כן, תחבסו את כל הוילונות שלכם, תתלו אותם רטובים ולחים, ואז הם יקבלו את הצורה, כי לרוב הוילונות יש משקולת למטה שמיישרת אותם. תכניסו אותם, לפני שאתם מכניסים, תכניסו אותם לתוך ציפה. תסגרו את הציפה, וככה הסיכות של הוילונות לא יפגעו לכם בטוף של מכונת הכביסה.
איזה יופי, למדתי.
כן.
איזה יופי, יפה.
אז דרך אגב, עוד סליחה שאני קוטעת, עוד רוב הוילונות היום הם סינתטיים. גם וילונות היום שנראים כמו פשטן, הם סינתטיים. לכן כל כך נוח וקל לטפל בהם.
תענוג. אז הנה כבר דיברנו על וילונות, ויש נושא שאת יודעת שאני, מאוד חשוב לי לדבר עליו, שאני כבר שנים מאוד מאוד מקפיד עליו, וזה גם בדירות שאני קונה למשקיעים שלי, גם אם הדירות נראות נהדר, זה גופי תאורה. עכשיו, למה אני מדבר על גופי תאורה? פעם ראשונה זה עושה אור, ותכף את תסבירי לנו את המשמעות של אור שנכנסים לבית. שתיים, ברגע שאני שם גופי תאורה, אנשים לא נוגעים לי במערכות חשמל. יודעת, עד היום היה נהוג להזכיר דירות עם פנדלים, עם החוט הזה, ומנורה, וכל אחד היה תולה, ואז אם מישהו באמת רוצה לגור, אנחנו שומעים בטלוויזיה עכשיו על אנשים ששפצים את הדירות שלהם ב-400,000 שקל בהשכרה, אנחנו כנראה לא נפגוש את האנשים האלה כל הזמן, אבל ככה לא נוגעים לי במערכת החשמל. אז בואו נדבר איזה גופי תאורה נכון לנו לשים היום בחדרים, בסלון, בבית, ואיך אנחנו מתייחסים לזה.
אז קודם כל, אם קניתם את המנורה שלך לפני 20 או 10 שנים, זה הזמן להחליף. יש שם לדים, כל התאורה התחלפה כבר לפני איזה 10 שנים ללדים, שהם חסכוניים גם לבעלי דירות, והמראה שלהם הוא הרבה יותר נגיש, יותר נעים לעיניים, ויש כל כך הרבה סוגים של גופי תאורה. והגופי תאורה האלה פשוט ישדרגו לכם כל חלל. עכשיו, מה שאני בדרך כלל ממליצה, זה כן, בגופי תאורה, פשוט לקחת גופי תאורה שהם צמודי תקרה. צמודי תקרה הם הכי נוחים, הם הכי זולים, יש אפשר למצוא אותם גם במחסני חשמל ובעוד חנויות דומות לאלה, ואתם צריכים שהאור יהיה לכם אור חם. זאת אומרת, יש אור לא צהוב ולא לבן. יש אור שנקרא 4,000K,
רגע, בוא נסביר את זה לאנשים, שאנשים מסתכלים היום שהם הולכים לכל החנויות האלה, מחסני וזה כל האלה, יש להם על הקופסה, או הם יכולים לשאול את המוכר, הרי שואלים צבע לבן, צבע צהוב.
יש אור יום, זה נקרא אור חם. זה אור יום חם, זה נקרא, הרבה פעמים המוכרים יסבירו לכם דברים אחרים, אתם צריכים לבקש אור חם. לא שהוא לבן מדי כמו פולורסנט, ולא שהוא צהוב מדי, כי יש גם תאורה צהובה. אתם צריכים את האמצע, זה נקרא אור יום, אור חם. יש את זה בכל החנויות.
ואז מה כתוב להם על הקופסה?
או 3,000 או 4,000K.
יפה.
אוקיי.
אז תקשיבו. עכשיו, איך אנחנו יודעים דרך אגב, אם אור בעוצמה חזקה או אור בעוצמה חלשה?
זה צריך לבדוק את כמות הוואט של אותה מנורה.
יפה.
עכשיו לדוגמה, בדרך כלל, המנורות שנצמדות לתקרות, קוראים להם בדרך כלל פלאפונים, אוקיי? עכשיו, לא תיקחו לחדר שהוא קטן פלאפון כזה גדול, כי עוצמת התאורה שלו תהיה חזקה מדי.
למי שלא מבין שהיא אומרת כזה גדול, פודקאסט גם מצולם, והיא מדברת למצלמה, אז היא מדברת על קוטר של חצי מטר. היא מדברת על קוטר...
קוטר של 40, של 50, לא יותר מזה, לא צריך 60.
גם 30 בחדרים קטנים.
כן, אבל הגוף פחות נראה מרשים, אוקיי? אז אם יש לכם אופציה, ויש לכם היום דימר, דימר שמדמר את התאורה, זאת אומרת שיכול להקטין אותה, אז אתם יכולים לקנות גוף גדול יותר ולדמר את התאורה. יש היום הרבה גופי תאורה.
למרות שאני רוצה להגיד לך משהו לגבי הדימר, ברמה של הדירות להשכרה, אני ממליץ לא להתעסק עם זה.
לא, כל... אבל אם זה כבר קיים...
לא, אם זה קיים כן, אבל אני אומר שאנשים משפצים דירה,
לא להתעסק.
משהו בטכניקות, דברים שעלולים להתקלקל, אל תתעסקו, תעסקו כיבוי והדלקה, תקנו את הגוף בתאורה הראויה, תקנו את זה בקוטר, כמו שטובה אומרת, נכון, אל תיכנסו לכל מיני טכניקות, בגלל שזה, אחר כך צריך להחליף את זה, וזה עולה כסף.
אוקיי. אני מאוד ממליצה תמיד על הרבה תאורה בבית. מה זה אומר? שבחדר שינה, למשל, יש לכם שני גופים, או שיורדים מהתקרה, אם לא שיפצתם, אז אין לכם אותם, אבל גופים שיהיו לפחות על השידות, כל גוף תאורה שיהיה על שידה, ותקנו גופים מרשימים, יש גופים מאוד מרשימים היום שעושים את ההצגה, ולא עולים הרבה כסף. שימו פלפון בתקרה, למה פלפון? כי פלפון, מה שדיברתי עליו קודם, שהוא צמוד תקרה, הוא ייתן לכם הרגשה של גובה ומרחב. זאת אומרת, גם אם החדר קטן, הוא ייתן את ההרגשה שהחדר גדול יותר. בחדרים של ילדים, אותו דבר, שימו בהתאם לילדים, גוף תאורה בחדרים. אתם יכולים להחליט שכל הבית, אנחנו קונים אותו גופי תאורה באותו צבע. אם זה לבן, אם זה שחור, זה תלוי מאוד באיך הבית מרוהט ומה האופי שלו. אם אתם לא רוצים להתעסק יותר מדי, תקנו גופים לבנים, תצמידו אותם לתקרות, וככה יהיה לכם אור גם נעים, גם חסכוני, וגם מרשים יותר שנכנסים הבית.
כשאת מדברת על חדרים, מה, בסלון ובמטבח, דעת, זה שני חדרים זה, שצריכים הרבה אור, מה אנחנו נקנה
לשם? זה חלל מרכזי מבחינתי, זה לא חדר, אוקיי? בסלון גם כן, תלוי בגודל הסלון, אם יש לכם, רוב הבתים יש להם תאורה קירית שהייתה פעם, אז אפשר כן למצוא תאורה של up and down, זאת אומרת, מה זה up and down? יש גופי תאורה שמאירים בקרני אור כלפי מעלה ומטה, ואז זה הופך בכלל את הבית לסוג של הצגה, אם יש לכם כאלה גופי תאורה על הקירות. בתקרה, כן, שימו פלפון שהוא רחב יותר, בקוטר של 90 סנטימטר למשל. יש פלפונים נהדרים היום שהם גם בדוגמת עץ, בדוגמת מתכת, כאלה שמרחפים, נראים מרחפים שהקוטר שלהם מוצר, בזהב, בנחושת, המגוון הוא כל כך עצום, ולא בא להתחדש.
יפה, וכמובן בחדרי אמבטיה להקפיד על תאורה מוגנת מים.
תאורה מוגנת מים זה כמובן, זה איפה
ש... ולא בתוך המקלחת מעליה,
בתוך שאנשים... בתוך המקלחת לא שמים, בדרך כלל לא שמו, אלא הם עושים שיפוץ וזה לא נכון לשים את זה. בדרך כלל יש לנו תאורה מעל המראה, חלק מחדרי הרחצה יש להם תאורה במרכז ולא מעל המראה אם הם ישנים, זה מה שאני רואה ברוב הדירות. אז שימו כן פלפון בקוטר של 30 סנטימטר, משהו כזה שיכול להעיר לכם כמו שצריך, לא מקבל עדים של מים, תדאגו שהפלפונים שלכם יהיו צמודים לתקרה, וכך לא ייכנסו לכם כל מיני יתושים וברחשים, ותצטרכו להתמודד עם העניין של ניקיון כל פעם.
את יודעת, עכשיו אני רוצה לדלג מזה, את אמרת קודם שתאורה נכונה, היא מייצרת הרגשה של גודל בבית, ואת יודעת, אחד הדברים שאנשים עושים, זה מדברים על מראות, ששמים מראות בבית כדי לתת הרגשה של גודל. ואני אשמח לשמוע איך את מתייחסת לזה, לא דיברנו על זה, אבל מתי אנחנו כן, באיפה אנחנו שמים מראות, ואיך אנחנו מתייחסים בכלל לעניין הזה?
טוב ששאלת. אז אחד הדברים שאני עושה בדף העסקי שלי, זה אני נותנת המון ערך וידע. ובמקרה הפוסט האחרון שכתבתי בחמישי שעבר, הוא היה על מראות. אוקיי? אז קודם כל תיכנסו לדף העסקי שלי, יש שם המון טיפים והמון
נושאים. תגידי להם איך קוראים לאתר.
לאתר שלי קוראים טוב ורובני, תכנון ועיצוב פנים, כנסו אליו, ויש לכם המון טיפים, אני כותבת פעמיים בשבוע.
מצוין, אני ממליץ.
יופי. אז דיברנו עכשיו על מראות. מראות זה דבר שמרחיב כל חלל ומכפיל חלל. עכשיו, לא כל חלל אתם רוצים להכפיל. למה? כי לפעמים החלל שישתקף דרך המראה שתשימו הוא בלגן, אנחנו לא רוצים לראות בלגן. זאת אומרת, אם תיכנסו למשל לחדר אמבטיה, תדאגו שכן תהיה מראה גדולה, בתנאי שאתם מסדרים את חדר האמבטיה שלכם, ולא רואים כל מיני דברים וקשקושים. אם יש לכם מסדרון ארוך, אני ממליצה לקנות מראה, בוא נגיד ברוחב של 40-50 סנטימטר, ארוכה מאוד, ולשים אותה לאורך כל המסדרון. זה יכפיל לכם את החלל, והבית שלכם יראה הרבה יותר גדול. כנ"ל בחדרי שינה. אחד הדברים שלא מומלץ בפנג שווי, שזה תורת הפנג שווי, לא לשים מראות מול מיטה. זאת אומרת, אתם יכולים לשים את המראות לצד המיטה. כשנכנסים אליכם הביתה, אתם יכולים לשים שידה קוננית יפה, קונסולה, ומעלה המראה. גם תדאגו שהיא לא תהיה בדיוק מול הדלת, כי האנרגיות הטובות יברחו לכם מהבית, ואנחנו רוצים רק שהם ייכנסו לתוך הבית. Okay. אז זה אחד הטיפים שלי בנושא מראות. מראות מגדילות ומכפילות כל חלל.
אז אם כבר דיברת על הכניסה לבית, יש את המושג הזה שבכל בית צריך להיות קיר כוח.
לגמרי.
ואת כבר אמרת לי כאן שאצלי למשל אין קיר כוח כזה, אצלי זה מרפסת, אז בואי תני לזה התייחסות.
טוב. קיר כוח זה הדבר הראשון שאתם פוגשים כשאתם נכנסים לבית. בדרך כלל פוגשים את קיר הכוח בסלון שלנו, אוקיי? או במטבח שלנו. אצל צחי במקרה פוגשים את כל קיר הכוח שזה המרפסת שלו, ולכן אמרתי לו שהיא צריכה לקבל קצת יותר התייחסות.
לא, לא, אנחנו פה במחירה של מזנון ודברים לא, שהחלפנו,
תראו, אבל... תראו, צמחייה כזאת כיפית.
זה בדרך, כן. כן. אנחנו פשוט רוצה, בשנת אני, שמיטה.
אם אתה רוצה פה, אני בשביל טיפים.
מצוין,
טוב.
שזה אוקיי. את פה.
כן. אז קודם כל, הקיר כוח הוא דבר שמושך את העין. זה הדבר הראשון שנכנסים אליכם הביתה ורואים. אם זה המטבח שאליו נכנסים, והדבר הראשון שהקונה מסתכל עליו כשהוא נכנס הביתה, אז תתחילו לשדרג אותו. אתם יכולים להחליף את החזיתות שלו, שזה עלות לא גבוהה, אם המטבח לא נראה טוב.
באמת, כמה עולה לשדרג חזיתות? אנשים פחדים מזה?
זה תלוי, זה תלוי. זה תלוי, אני לא יודעת להגיד לך לפי מטר, אבל זה תלוי לאיזה סוג של שדרוג. בדרך כלל משדרג, אתה יכול לצבוע את מה שיש לך. למשל, לך צחי בבית יש ארונות שהן מעץ מלא, שהן ממייפל. ועץ מצהיב עם השנים. גם לי היה בבית מטבח מעץ מייפל, שהוא הצהיב עם השנים, כי עץ זה דבר שעובד. אז אתה יכול לקחת אותו ופשוט לצבוע אותו לצבע אטום בהיר, ואז המטבח מקבל נראות חדשה לגמרי. אז צריך לבדוק את העלויות, והן לא כל כך גבוהות של צביעה.
זה או... לא כל צבאי עושה את זה. מי זה עושה את הדברים האלה?
כל נגר או צבאי של מטבחים עושה את זה. אין שום בעיה.
אוקיי.
אוקיי? מטבח חייב להיות משודרג, למה? לפעמים הפורמייקה נראית בסדר, אבל משהו לא מסתדר לנו. אז תחליפו את הידיות. תבנדו את הידיות שלכם מחור לחור, בדיוק במידה הנכונה, ותיקחו את הידית איתכם, תפרקו אחת ותיקחו לחנויות. ופשוט תחליפו את הידיות. לפעמים רק מהידיות ישדרגו את המטבח למראה חדש יותר. אוקיי? תסדרו את ארונות המטבח שלכם, את המגירות של הסכום, כי הקונים בדרך כלל, אוי, במקרה יפתחו אותם. תכניסו את הסבון והסבוניה לארון, או שתקנו כלים יפים שיעמדו על השי, שבהם יש את הסבון...
סבון כלים, כן.
קורנפלקסים. היום יש באינטרנט, אם זה באינסטגרם או בפייסבוק, יש כל כך הרבה טיפים לאיך לשדרג ואיך לסדר דברים. זאת אומרת, למשל, את הקורנפלקסים שלא יהיו על השי, שתכניסו אותם לארון. הטוסטר, אם הוא חתיך, תשאירו אותו בחוץ. אם הוא לא חתיך, תכניסו אותו פנימה. המיקסר כנל, אם יש לכם איזה מיקסר שישדרג, דוגמה, מיקסר ירוק של קיצ'נייד, ויש לו מקום על השיש, וזה מדבר בשפה של הבית, אז תשאירו אותו על השיש. אם לא, ומצטבר עליו מלמעלה אבק, תכניסו אותו לתוך הארון. מכונת קפה זה דבר מאוד טרנדי, מאוד סקסי, תשאירו אותה בחוץ, אבל תדאגו שהיא תהיה יפה. ותשאירו על השיש רק כלים יפים. וכמה שפחות בלגן.
אז תכף שאנחנו נדבר על הדרסינג, על הסטייג'ינג, אנחנו נגיד איזה דברים כן לשים לב, שלמשל, אחד הדברים שאני בטוח שאת תמליצי, זה לקחת כמה כלים יפים כאלה וצבעוניים או מיוחדים, ולשים על השיש או ששת כזה, או משהו שמוסיף קצת מראה. אז אנחנו מדברים כרגע על, בעצם אנחנו מדברים על הבית שאנחנו גרים בו, שהוא קיים ואנחנו נותנים את הדגשים, אבל עוד מעט נגיד מה אנחנו עושים ומה נביא, כדי לשדרג ולדבר על המראה.
אוקיי, אחד החדרים הבאים בתור שאנחנו צריכים לדבר עליהם, זה חדר השינה. חדר השינה בדרך כלל הוא בין גורמי המפתח בקבלת ההחלטה לקנות. זה מה שראיתי, כי אני מלווה אנשים לקנות דירות. אז תתייחסו אליו כאילו עכשיו אתם גרים בבית מלון, אוקיי? תשקיעו במצעים חדשים ויפים, בגוונים ניטרליים. מה זה גוונים ניטרליים? קרם, אפור, לבן, או שחור אם זה מתאים לבית. תדאגו לפחות לארבע קריות צבעוניות, בדיוק כמו בבית מלון שיש לכם על המיטה. תקנו כיסוי מיטה יפה, ותדאגו, אם אתם מארחים את האנשים שבאים לראות את הבית, כי אתם בעצם מארחים אותם בבית שלכם, תדאגו שיהיה כיסוי מיטה לבן, צחור ויפה על המיטה, סדרו אותו יפה. ואם אין לכם טיפים איך לסדר אותו, כנסו ליוטיוב, כנסו לאינסטגרם, תרשמו סידור מיטה כמו בבית מלון, ויעלו לכם מיליון סרטונים. יש ביוטיוב המון המון סרטונים שמסבירים איך לסדר את המיטה בדיוק ככה. זה יעשה את העבודה במחירה, תאמינו
לי. דבר אחד בטוח, זה לא לשים, לא להשאיר את המזרון סתם מונח על הנקי ובלי כלום עליו, גם אם אנחנו לא גרים בדירה. ידעת פעם, לפני שנים, הייתי צריך להזכיר דירה בחיפה. וכשקנינו את הדירה, הייתה שם מיטה, מיטה יפה. והלקוח שלי התעקש, הוא לא רוצה להשקיע 20 סנט. הלכתי וקניתי סדין. וסידרתי את הסדין מאוד יפה על המיטה, ושמתי שם קצת צבע על המיטה, ופתאום זה בגרושים, כמה עולה סדין? עולה כמה עשרות שקלים, את יכולה גם לקנות יותר זול כמובן.
דרך אגב, אפרופו סדינים, אוקיי. קצת פה אני חולקת על דעתך, ולמה אני חולקת? כי ככל שתשדרו יותר יוקרה בבית שלכם, ככה הבית שלכם ימחר יותר ויותר. ומה זה אומר? גם לכם יהיה כיף לשמוע.
לא, אני דיברתי על דירה להשכרה ב-2,000 שקל.
אוקיי, אבל גם, עדיין, אתה יודע, יש, אני לא אזכיר שמות של חנויות, ואני בדיוק עכשיו הייתי בסיפור הזה, כי אני עכשיו עשיתי הום סטייג'ינג לבית מאוד מאוד יוקרתי בנתניה, ומה שהיה, שהלכנו לחפש מצעים, אז היו מצעים שהם פשוט כמעט שקופים, מאוד דקים. אז מה קורה? בדרך כלל המזרונים, או שהם עם כתמים מהשנים, או שיש עליהם כיתוב על המזרונים, גם הם די חדשים, יש עליהם כיתוב, ואז זה משתקף. רואים את זה מלמטה, גם אם יש על הקרית איזה כתם, רואים את הכל למטה. אז אנחנו לא רוצים שזה יקרה לנו. אז מה שאנחנו עושים בעצם, זה אנחנו קונים מצעים, תבדקו את המצעים, תכניסו את היד לתוך השקית, תבדקו שהם לא שקופים כל כך, שהם מסתירים את מה שיש למטה, שהם נראים יותר יוקרתיים. תקנו קרית ארוכה ומעורכת בצבעים שמתאימים, ותשימו אותה לפני הקריות. ככה תשדרגו את החדר שינה שלכם. וילונות כמובן, תדאגו שהבשמים שאתם שמים בשידת טואלט שלכם, יהיו בשמים שנראים ככה יפה. תנגבו אבק, שלא יראו אבק שנכנסים הביתה. תעשו ניקיון טוב לפני שאנשים באים לבדוק את ולקנות את הנכס שלכם.
יפה, אז אנחנו כבר מתקדמים. ואני רוצה קצת ללכת הצידה וללכת בעצם למה שאת עושה היום, שאת באה לבתים, ואנחנו לא מדברים על בתים דווקא שאנשים חיים בהם, דירות ריקות שעומדות ואנחנו רוצים למכור, ועוד פעם, אנשים רוצים לחסוך ולא רוצים להשקיע שם שקל, ואני רוצה ללמוד על האפשרויות שיש לנו, לשדרג את הדירות ולו לתקופה, לו לתקופת המחירה, את יודעת מה? גם למראה של הצילום שאנחנו נעשה לצורך המחירה, או לצורך, כן, לצורך המחירה בעיקר, וגם למי שנכנס לדירה.
אוקיי, אז בוא אני אספר לכם. יש משהו שנקרא בהום סטייג'ינג, לא בדירות שאתם גרים בהן בדרך כלל, אלא לדירות שעומדות ריקות, או שאנחנו רוצים להזכיר אותן. יש משהו שנקרא השכרה של ריהוט וציוד. אני עושה את זה, כמו שסיפרתי עכשיו, ריאטנו פנטאוס בנתניה של שתי קומות, שמלבד המיטות שהיו בו, והספה, והמטבח שעמד שם, והכיסאות, לא היה בו שום דבר. עכשיו, כנסו לבית שאין בו מלבד המיטה כלום. היו וילונות, בית מאוד מאוד יוקרתי, הושקע בו הון עתק בבית הזה. אדריכלית עשתה את הבית והשקיעה שם בעץ, הלקוחות כמובן השקיעו, אדריכלית תכננה, בעץ, בנראות, בריצוף, בהכל השקיעו שם המון המון כסף. לפני 10 שנים, עכשיו בעלי הבית יצאו לדיור מוגן מהבית, ונשארו שם חדרים, 4 סוויטות, עם מיטה, בלי שידות, ותו לא. הבית נראה עירום ועירייה. אף אחד לא רוצה לקנות אותו בצורה כזאת. מה עשינו? שכרתי ריהוט, החל משידות ענקיות, זאת אומרת בגודל של 1.80 מטר או 2 מטר, ששמנו אותם מתחת לטלוויזיות, שידות לצד המיטות, צמחייה, אקססוריז, קריות, כל מה שצריך, והוספנו גם אומנות. אומנות בשווי של איזה 100,000 שקל נכנס לבית הזה.
עוד פעם, אבל זה דירת יוקרה.
זה דירת יוקרה, לא משנה. אומנות אפשר להזכיר גם בסכומים הרבה יותר קטנים. אני עובדת עם כמה ספקים שמזכירים לי גם את האומנות וגם את הציוד לבתים, לתקופה של 3 חודשים, ואיך הדבר הזה נעשה. אנחנו בוחרים את הרהיטים, ממש יושבים ומקמתים ועושים רשימות מדויקות, מה הולך לאן. זאת אומרת, אם עכשיו יש לי חדר שינה, אני צריכה לצלם לי אותו, ואני צריכה להיות בו, ולהחליט שכרגע אני צריכה 2 שידות בצבע חום, בגוון ככה וככה, עם או בלי ברזל לדוגמה, אני צריכה שידה מתחת לטלוויזיה, אני צריכה תמונה על החדר שינה הזה, אני צריכה וילון, אני צריכה X אקססוריז, אני צריכה קורסת טלוויזיה, כל דבר שאני צריכה הולך ונעשה עם רשימות מאוד מאוד מדויקות, מה ולאן, ואנחנו הולכים ומזכירים את הריהוט הזה, אני הולכת לספק שלי, ואני שם בוחרת את הריהוט, אני יושבת שם ימים שלמים ממש בשביל להתאים את כל דבר למקום שהוא אמור להיות בו, ואנחנו בוחרים אותם, מתאימים אותם, וסוחרים את הדברים האלה לתקופה של 3 חודשים. עכשיו, כמה זה עולה? בוא נשאל. למה אתה לא שואל כמה זה עולה?
זה בדיוק מה שאני בא לשאול.
יופי, אז כמה זה עולה? אז העלות של שכירת ציוד היא בערך 20%, בין 25% ל-30% מערך הפריט. מה זה אומר? שאם עכשיו פריט עולה 1,000 שקל, אתם שלמו רק 25% עד 30% מערך הפריט לתקופת ההשכרה.
וזה כולל ההובלה
לא, זה לא כולל ההובלה, זה רק ערך הפריט, על ערך הפריט נוספת ההובלה, תלוי כמה הובלה יש, תלוי כמה פריטים אתה סוחר אלינו, למשל לנתניה, הגיעו 2 משאיות, אוקיי? זה תלוי מהאומנית שאני עובדת איתה, ששמה אפרת אילן, שיש לה דברים מדהימים, הגיעה האומנות, כמובן, עטופה כמו שצריך, זו אומנות, כמו שאמרתי, בשווי של 100,000 שקל, הגיעה עטופה כמו שצריך, והיא תהיה בבית והיא תהיה מוזכרת לתקופה של עד 3 חודשים. זאת אומרת, מעבר ל3 חודשים, כנראה צריכו לשלם סכום נוסף, וחוץ מזה, אם ירצו הקונים, המטרה שלנו כשאנחנו משדרגים בית ועושים לו הום סטייג'ינג, זה למכור את הבית ככה, as is, עם כל מה שיש בו, כמו לדירה לדוגמה, לשם כך שהדרגנו אותו. אם זה הולך, הרווחנו. אם זה לא הולך, אז אנחנו מחזירים את הדברים. עכשיו, אם זה הולך, אם בעל הבית החדש רוצה לקנות את הבית, את כל הציוד
עם הרהיטים, עם כל הדברים.
עם הרהיטים, עם כל הציוד כמו שיש בו, הוא מוסיף כמובן
את היתרה.
בדיוק, הוא מוסיף את היתרה. כמובן שבטח עם הסוחר אפשר לדבר על איזשהו עסקה או איזה משהו, זה כבר לא עניין שלי. וככה הבית שלכם נראה הצגה, יש בו את הרהיטים הנכונים, את האקססוריז הנכונים, החל מרמת הפמות עד לרמת הקרית, ועד לרמת הצלחת שאתם מגישים בתאוגיות לקפה.
עכשיו, אני חייב להגיד, יודעת, הרבה מאוד אנשים שמקשיבים לנו, גם יש להם את הדירות היותר פשוטות באזורים, אז קודם כל, זה נכון לכולם, כאשר חלוטין. אני יכול להגיד לך שזה נכון, השיטה של ההשכרה והיא שיטה מצוינת, אבל אפשר גם, את יודעת, אני נוהג במחירה להסתובב בשווקי פשפשים כאלה, ולקנות לי גם במחירים זולים דברים, רק צריך ללכת לבחור את הדברים הנכונים.
זה לקטט רגליים.
כן, ולקנות דברים שנראים טוב ומוסיפים. אני חושב שבעצם האמירה היא, בוא נהפוך את הבית למשהו שאנשים שנכנסים ירגישו בבית.
וואו.
והם ירגישו בבית, שהם יגידו, אנחנו רוצים להשאיר. עכשיו, זה גם קשור, זה לא רק זה, את יודעת, אני כאן אפילו עכשיו עושה צעד, אני כרגע מטפל באיזה דירה שלי שקיבלתי אותה, זה אמיתי, נכון לרגע זה, שאני החזקתי שם בן אדם מאוד עני, והוא השאיר את הדירה כחלק המעשר שלי, הוא השאיר את הדירה במצב זוועתי. אז עכשיו אני, אם אני רוצה לעשות איזשהו פעולה בבית, אני משפץ אותו. אני משפץ אותו, זאת אומרת, אני יכול, הציעו לי למכור אותו, אס איז לא. קודם כל לכבד את מי שקונה, אני מסדר אותו ועושה את הדברים נכון, וצובע אותו ועושה את הכל, מפנה אותו, עושה את כל מה שאת לימדת ואמרת כאן נכון, יכול להיות שאני באמת אעזר בך לעשות בעוד קצת הום סטייג'ינג, בשביל לשדרג את המחירה, לא יכול להיות, זה מה שיקרה, אבל אנחנו למדנו פה, ואני רוצה שאלה אחרונה, למרות שאנחנו כבר בחריגה מאוד גדולה, צבעים של קירות, איך אנחנו בוחרים?
אוקיי. אז קודם כל, הצבעים שצריכים להיות בבית, הם כל הזמן צבעים ניטרליים. צבעים שהם מונוכרומטיים. אם יש לכם קיר אדום בבית, או ירוק בבית, או איזה צבע שעשיתם, no, זה לא עובד במחירה. אתם אוהבים את זה, חייתם עם זה, זה נהדר, וטוב שהטעם שלכם הוא כזה, אבל אתם צריכים לצבוע אותו. יש צבע שנקרא גרייג' שיש בו קצת אפור וקצת בז' זה צבע שהוא מאוד ניטרלי והוא עובד בדרך כלל עם כל צבע הטעם שלכם תזכרו הטעם שלכם זה לא הטעם של הקונה הפוטנציאלי
יפה
אוקיי מה שאתם צריכים לזכור לצבוע את הבית בצבעים מאוד ניטרליים עכשיו מה זה אומר לכל חברה כמו נרלט כמו טמבור במניפות צבעים שלהם, יש סקשן, קטע נפרד, שהוא רק מניפת לבנים, אוקיי? במניפת הלבנים יש משהו כמו 50, 60, 70 צבעים. זאת אומרת, אתם צריכים להתאים את הצבע לבית. כל מה שאמרתי, אולי עשיתי לכם קצת כאב ראש, תעזרו במעצבת שתעזור לכם לעשות את הדברים האלה. ועוד מילה בנוגע להשכרה של הום סטייג'ינג. אני חושבת, ומהניסיון שלי, שהרבה יותר נכון לזכור את הציוד מאשר לבזבז זמן בפקקים הנוראים שיש היום בארץ, לבזבז זמן בלבחור את הדברים, לבזבז זמן בלהביא את הדברים ולשלם מובלות. אם אתם סוחרים את כל... אני מדברת על דירות שלא גרים בהם. אם אתם סוחרים את כל הדברים האלה, הכאב ראש שלכם הוא פחות, הרווח שלכם הוא הרבה יותר גדול.
שיגעון, וגם אתם לוקחים דברים יותר חדשים ויותר איכותיים.
כן, שכל אנחנו... הזמן מתחדשים.
תקשיבי, אנחנו יכולים להמשיך את זה עוד 10 שעות. נכון. את לא תאמיני, אנחנו כבר 46 דקות בתוך הפודקאסט.
איזה כיף.
אז תודה רבה שהארת את עינינו. באמת, אני חושב שעשית סדר לאנשים, לא רק איך להכין את הבית למחירה, אלא גם איך לחיות איתו נכון, ואיך להסתכל על הדברים נכון, ואיזה דברים חשובים. אז שוב, המון תודה שבאת היום.
תודה שהזמנת אותי.
מה זה, זה... עכשיו אני רואה כמה עוד יותר צדקתי, ואנחנו נמשיך להיות בקשר, ואתם תעשו מה שהמליצה. תודה רבה.
תודה לכם. ביי ביי.